שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום שני, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן.
האם אתם מתלהבים מהביטקוין? אולי אתם חושבים דווקא ההפך, שזו בועה שעתידה להתפוצץ? כך או כך, מסתבר שאם הפנסיה שלכם מנוהלת אצל בית ההשקעות אלטשולר שחם, ייתכן שאתם כבר מושקעים במטבע הדיגיטלי הזה, כבר מלפני שנה למעשה, כי באלטשולר שחם רכשו עבור העמיתים ביטקוין בהיקף של למעלה מ-100 מיליון דולר, ונכון להיום הם גם נהנו מרווחים יפים שלא כולם נמחקו למרות הירידות בזמן האחרון. אלא שמול ההתלהבות הזו מצד של אלטשולר שחם מעולם מטבעות הקריפטו, דווקא המפקח על שוק ההון, משה ברקת, פחות נלהב, והוא פרסם דוח ביקורת שחושף כמה הפרות לרבות חשיפות שלא תואמות לדעתו את הסיכון הנדרש בקרנות שהן מוגדרות כקרנות בסיכון נמוך. אסא ששון, כתב שוק ההון שחשף את הסיפור, יהיה איתנו.
תוכנית תמ"א 38 הייתה בשנים האחרונות המנגנון שאפשר שיפוץ והגדלה של בניינים בתל אביב ובערים המבוקשות בישראל, עד שממשלת ישראל, זו הקודמת, החליטה לבטל אותו לטובת מנגנון אחר שעוד לא סגרו את פרטיו סופית. אלא שאתה נראה ששר האוצר החדש, אביגדור ליברמן, עשוי להאריך את התוקף של תמ"א 38, מהלך שלא יזיק לשוק הדיור, כי הוא יוסיף עוד כמה יחידות דיור וגם יועיל לקבלנים, אבל גם ינציח את הזנחת המבנים בפריפריה. אז השאלה היא, האם לא מוטב שהשרים ישקיעו בחלופה חדשה לתוכנית ויחייבו רשויות מקומיות להגיש תוכניות כוללות להתחדשות עירונית? גילי מליניצקי, כתבת הנדל"ן, תפרט לנו את החסרונות ואת היתרונות של שתי החלופות.
אוניברסיטת החלל הבינלאומית. כן, יש דבר כזה. היא הודיעה על פתיחת קורס חלל ראשון מסוגו בישראל. זה קורס שמיועד למנהלים, לאנשי יון סיכון, לעובדי הייטק ונציגים של חברות אחרות שמעוניינים להיכנס ולפתח את תחום טכנולוגיית החלל בישראל. ספייסטק, ככה זה נקרא. ואכן, תחום החלל הפך ללהיט שהוא גם עסקי. אנשים כמו אילון מאסק, ג'ף בזוס וגם ריצ'רד ברנסון מתכננים להציע טיסות תיירות לחלל, הם מפזרים לוויינים מסחריים בשמיים, ואתם יכולים גם להשקיע במניות שלהן שחלקן נסחרות בבורסה. כדי להבין איך נמצאות ההזדמנויות בתחום הספייסטק, אנחנו נדבר עם רן לבנה, מנכ"ל קרן רמון, העמותה שמפעילה תוכניות לקידום החלל בישראל. יאללה, מתחילים.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
שלום.
שמע, אנחנו מדברים פה הרבה מאוד על הביטקוין, וזה באמת מצית את הדמיון, ומסתבר שלא רק את הדמיון שלנו זה מצית, אלא גם של בית ההשקעות הכי גדול בארץ, של אלטשולר שחם.
נכון.
והוא לפני איזה שנה ראה שהביטקוין עולה, 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 אמר, אני גם רוצה, ולקח 100 מיליון דולר, כסף של חוסכים, והשקיע בביטקוין.
נכון.
ואפילו הרוויח, ועשה איזשהו סיבוב יפה. אבל מסתבר שהמפקח על, על שוק ההון, משה ברקת, לא אהב את העניין הזה. הוא רואה בזה מה? הימור?
חשוב פה להבין, הוא באמת הרוויח קרוב כמעט ל-100%. הוא קנה את הביטקוין ב-21,000, הביטקוין כבר היה ב-60,000, היום ב-34,000. כלומר, בהחלט הרוויח פה זה. ברקת מאוד לא אהב את כל ההתנהלות של בית ההשקעות בהשקעה הזאת. פעם ראשונה הוא בא...
אגב, צריך להגיד, הוא לקח... כסף של עמיתים, של חוסכים,
כן,
לא
כן.
כסף של תיק ההשקעות שלו, לא. של הנוסטרו.
באיזה מנגנוני השקעה?
הוא השתמש ב-GB2C, כלומר אותה קרן גלובלית של, שעוקבת אחרי הביטקוין, למעשה הוא קנה סוג של קרן נאמנות למעשה, ולא ישירות את המטבע, אבל הקרן עוקבת אחרי המטבע ככה שהמטעם הוא כמעט אחד לאחד מבחינת...
והקרן אז... הזו שהיא למעשה ביטקוין לכל צורך ועניין, הוא שם אותה בקרנות, בקופות?
הוא שם אותה בקופות הגמל, across the board, מחיסכון לכל ילד ועד קופת גמל להלכה, כלומר אותה קופת גמל שמתנהל בהתאם להלכה, במינונים שונים בהתאם ל...
וכמה זה השפיע על הצועות נכון להיום במונחי נגיד שנת 2020?
הוא החזיק 0.3, 0.1, 0.2, משהו כזה, שזה די הרבה בשביל משהו שהוא יחסית נמוך מבחינת הרכב ההשקעה. זאת אומרת, הוא עושה כמעט 100% על ההשקעה הזאת, הוא ממש בערך שליש, give and take, ומה שברקת לא אהב זה היו כמה נקודות שחלקם הם כאלה משפטיות מתוחכמות כאלה של השקעתם בנכס שלא נכס חדש שלא דיווחתם שאתם אומרים להשקיע בו למרות שהייעוץ המשפטי שלכם אפשר לכם. הנקודה השנייה שמאוד הטרידה זה באמת נושא הסיכון באותם קופות שלטעמו של המפקח, אלא קופות שהן יחסיות סולידיות, לא היו אמורות למצוא את עצמם עם כזה מכשיר השקעה, שיכול להתנדנד בפלוס מינוס 20% ביום, בלי איזשהו הסבר מיוחד.
שאלה אם הוא בעצם בא עכשיו ואומר לכל התאגידים המוסדיים, חברים, אני שם פה X על מטבעות וירטואליים, אתם לא מכניסים אותם לתיקי ההשקעות של המבוטחים שלכם.
למה, הוא לא אסר על זה.
אז זהו, זה בדיוק ה...
יש מסר.
זה המסר, זהו, זה המסר. אנחנו מכירים מסרים קצת יותר אגרסיביים מכל מיני סרטים, לא ניכנס לפה, כי זה בהחלט איתות שהוא היה מאוד לא נוח מההתנהלות. הוא לא פוסל את זה, אבל הוא כן רוצה לראות שלפני שמבוצעת כזאת השקעה, שוב, חשוב להבין, 100 מיליון דולר זה המון כסף, אלטשולר שחם מנהל סדר גודל של 200 מיליארד שקל, כלומר, זה הרבה כסף, אבל מבחינתו זה לא השקעה מאוד מאוד גדולה. הוא כן היה רוצה לראות שוועדות השקעה יתעסקו בזה, הוא כן היה רוצה לראות שיוגדרו קווים מנחים, הוא כן היה רוצה לראות שהקופות המתאימות או הקרנות המתאימות, כלומר אותן קרנות יותר מסוכנות, יותר עם נטייה לסיכון, הם אלה שיקבלו את ההשקעות האלה, והסולידיות לא יראו את ההשקעה הזאת. הוא כן היה רוצה לראות שיודעים איך לטפל במוצר הזה, וצריך לזכור, אנחנו גם הרגולטורים האחרים, מס הכנסה, רשות ניירות ערך, בנק ישראל, עוד לא לגמרי סגורים באיך לטפל בדבר הזה שנקרא ביטקוין או מטבע קריפטו, איך אתה ממסה אותו, האם זה מטבע, לא מטבע. יש פה דיון שלם סביב הדברים האלה, ובאמת הם עוד לא הכל נסגר, כאילו עוד הכל אנחנו על מין קראי תרנגולת, למרות שהביטקוין כבר פה הרבה מאוד שנים, ואיתן כתב על זה כבר לפני 5 ו-6 שנים. אם אני זוכר נכון, התחלנו לעקוב אחרי הביטקוין כשהוא היה 100 דולר לביטקוין, והיום הוא ב-34,000, אז באמת... וכל הזמן כנראה כולם קיוו שזה ייעלם, אבל הנה, אל סלוודור ימצא אותו כמטבע רשמי, אז הוא לא הולך להיעלם, צריך להתמודד עם זה.
הוא כרגע נמצא תחת מתקפה קשה של הרשויות בסין.
בכל העולם, נכון.
שרוצות לחסל לפחות את האקט של הקריאה והוצאות האנרגיה שסביב העניין הזה, אולי יש להם אג'נדה יותר עמוקה, אבל אני רוצה בעצם לעלות קצת מעל זה, ולדבר איתך או לשאול אותך, למעשה, אם מסתכלים על התיקים שלנו, גם שהם נתפסים כסולידיים, הם למעשה מושקעים בנכסים מסוכנים ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שהציבור הישראלי חושב.
נכון.
אני חושב שאנשים, גם בביטוחי מנהלים, גם בחברות ביטוח, גם בבתי השקעות, חושבים שיש להם נכס יחסית סולידי, הם חושבים שיש להם, לא יודע מה, 30% מניות ו-70% מוגן לחלוטין, אבל כשנוברים בפנים ומסתכלים, אילו אגרות חוב, מגלים שזה הרבה פעמים אגרות חוב שהן מתנהגות כמו מניות, וזה יכול להיות כל מיני מכשירים פיננסיים אחרים, ועכשיו אנחנו מגלים שיש שם גם ביטקוין בפנים. כך שלמעשה, אני חושב שראוי להדגיש פה שהציבור חייב לדעת שברוב המקרים הנכס הפנסיוני שלו הרבה יותר מסוכן ותלוי תנודות בשוק ממה שהוא חושב. ואם תהיה מפולת או איזשהו אירוע דרמטי כזה במניות, באגרות חוב קונצרניות, אולי גם בביטקוין, אז הם ייפגעו. זה לא נכס סולידי. אני צודק?
אתה צודק חלקית.
אוקיי.
בוא נבין. קודם כל, באמת, אנחנו, אגרות החוב נמצאות היום בצורות מאוד נמוכות, חלקן שליליות, בהחלט מדובר בנכס כשאנחנו מדברים על סיכון, אנחנו מדברים על הפסד, כן? שבהחלט הסיכוי להפסד הוא יותר גבוה מהסיכוי לרווח. זה ליין אחד. מבחינת מעטפת המניות שיש לך היום בתיקים, באמת המדדים נמצאים בשיא, ובאמת נשאלת השאלה מפה.
לא, אני לא דיברתי על ניסיון ככה לתזמן את השוק, אני רק על הסיכון.
אני לא מדבר על ניסיון לתזמן את השוק, אני מדבר על, כשאנחנו מדברים על סיכון, צריך להבדיל בין מניות שונות, כן? אין דין מניה כמו בנק הפועלים כדין מניית גז או נפט. ברור, גז או נפט הרבה יותר מסוכן, בשביל זה גם התשואה תהיה הרבה יותר טובה, ובנק, אנחנו יודעים, אין לו סיכונים יותר מדי גדולים, ולכן הניהול הנכון הוא באמת להתאים את הסיכון, ואין ברירה, היום בשביל תשואה צריך לקחת סיכון, להתאים את הסיכון הנכון לחוסך. כשאם החוסך אומר לך, אני חוסך סולידי, לא רוצה להפסיד כלום, אז התשואה שלו צריכה להיות בסוף השנה 0.1%, זה מה שיהיה לו, כי זה מה שהסוק מסוגל לתת, כן. בלי לקחת שום סיכון מעבר.
אז היום החוסך בעצם לא יודע איפה הכסף שלו מושקע, כלומר יכולה לבוא חברת קופת הגמל שלו, להשקיע בדברים מאוד מאוד מסוכנים, ואין אף אחד שיגיד לה, את לא עושה את זה?
אז א', יש מסלולים, כלומר,
למה רק ביטקוין? בוא דודג'קוין, בוא, אני לא יודע מה.
לא, זה יכול להיות גם סטארט-אפ, זה יכול להיות מטבע כלשהו אחר, אפילו מטבע לא וירטואלי.
כרטיסים לחלל.
לגמרי, בוא, אנחנו משקיעים, הגופים מוסדיים משקיעים בחברות טכנולוגיה, בתחילת דרכם, באמצע דרכם.
חברות חלום.
חברות חלום. ולהפך, אני גם מזכיר לך, הרגולציה מעודדת, גם רשות שוק ההון, גם רשות ניירות ערך, מאוד מאוד עודדו בשנים האחרונות שמוסדיים ישקיעו בטכנולוגיה, כי חשבו שחסר כסף בטכנולוגיה. אז בהחלט, גם זה נמצא בתוך הארגז כלים המלא של ההשקעות של המוסדיים. אבל, ופה באבל הגדול, כל קופת גמל, כל קרן פנסיה, כל זה, יש לה מדיניות השקעות במה היא משקיעה ובמה היא לא. והתפקיד של ועדת ההשקעות, שהיא למעשה באה לצמצם עוד יותר את אותם קווים מנחים של 40% מניות, 60% אגרות חוב, באה לבוא ולתת למנהלי ההשקעות את אותם קווים מנחים של איפה להשקיע, מה לקנות, מה כן ייכנס לקרן, מה לא ייכנס. ופה באמת בא התפקיד של הפיקוח על הביטוח, ובין היתר, כן. אנחנו רואים את זה בביקורת הזאת, שהוא בא ואומר, רבותיי, המוצר הזה, הנכס הזה שקניתם, ביטקוין, לא מתאים בקרנות שהכנסתם, בחלקם לפחות.
אין פה בעיה של שקיפות, זאת אומרת, אם אני אגלה היום, אין לי נכסים פנסיונים אצל אלשולר שחם, טוב, לא טוב, הוא דווקא נתן
גם ביצועים. גם חיסכון לכל ילד, אין לך?
הוא נתן ביצועים מאוד טובים בשנים האחרונות, אז אולי חבל לצורך העניין הזה.
לגמרי.
אבל אני לא מודע שבקרן הפנסיה שלי, או בקופת הגמל שלי, יש לי ביטקוין. אם הייתי מודע, הייתי מתרעם. הייתי אפילו מבקש שזה לא יבוצע בצורה כזאת, כי יש לי עמדה לגבי המשחק הזה, אני חושב שזה איזשהו סוג של בועה, ומשחק פונזי של משקיעים, אני לא מבין את הנכס הבסיסי הזה, אני לא רוצה שהוא יהיה בחיסכון הפנסיוני שלי. איך יכול להיות שגוף רציני כזה, מחזיק שליש משוק הגמל, עושה כזה דבר, מבלי לבוא ולשאול את העמיתים, האם הם מוכנים לדבר כזה?
אז באמת, סוגיית העמיתים וסוגיית השקיפות, זה שתי סוגיות מאוד מאוד בעתיות, דיברנו עליהם לא פעם. סוגיית השקיפות בעיה מאוד גדולה. דרך היחידה לדעת מה יש לך בקופת הגמל, זה מה שנקרא דוח נכס בודד.
לא, אבל שיבקשו רשות קודם כל.
ואני מזמין את כולם.
מחר זה יהיה דודג'קוין, מחר זה יהיה, אני לא יודע מה.
עכשיו, פה עכשיו נכנסים לסוגיית הרשות. אתה יודע, אתה עכשיו יכול להתרעם על הביטקוין, מישהו אחר יתרעם על אנרגיה מזהמת, מישהו אחר יתרעם על מה פתאום מחזיקים לי בקופת גמל שלי חברות נשק, מישהו אחר יתרעם על מה פתאום מחזיקים חברות טבק. ואנחנו לא נצא מזה.
חברות שעובדות בשבת.
חברות שעובדות בשבת. דרך אגב, בשביל זה יש מסלול הלכה, חברות שלא עובדות בשבת.
אז אני רוצה מסלול בלי ביטקוין.
אז אם אתה רוצה מסלול ביטקוין.
לא, אבל האמת היא שנראה לי שבכל האירוע הזה,
זאת באמת סוגיה שצריך להשאיר בסופו של דבר למנהל השקעות את חופש הפעולה, כדי שהוא באמת יוכל לעבוד. אם תקשור לו יותר מדי את הידיים ואת הרגליים, אז בסוף הוא לא יביא תשואה. ואז תגיד, אני עוזב אותו, נלך למישהו אחר.
תשמע, אז במסגרת מסע הלגיטימציה שעוברים המטבעות הווירטואליים, הביטקוין, וכל פעם יש גוף ש מאמץ את זה, או עוד ממשלה שמאמץ את זה, או עוד חברה עסקית שמאמץ את זה, נשמע שכשרשות שוק ההון הישראלית תאמץ את זה כמטבע, כאפיק השקעה לגיטימי, נדע שבאמת זה הפך להיות דבר סופר לגיטימי בתיקי ההשקעות שלנו.
אתה בקרן פנסיה שלך, או בקופת הגמל, או בתוכנית ביטוח מנהלים שיש לך, מה שזה לא יהיה, שומע מחר בבוקר ש10% מהנכסים נמצאים בביטקוין, ו5% מהנכסים באיתריום. טוב לך, רע לך, אתה שלם עם הדבר הזה?
השיעור שנקבת בו נשמע לי גבוה מאוד.
אבל אם זה אחוז, אם זה אחוז, אם זה אחוז, אוקיי, אחוז, בוא, איתן, אני איתך, אחוז. קנית
מה, אני מאמר?
למה מאמר? אחוז, האחוז הזה יכול להפך לנכס מאוד מאוד מניב.
אני מעדיף שתשמור על האחוז הזה אצלך, ואני באחוז, אני אקנה פייס ולוטו וטוטו על תוצאות הגמר של היורו.
וייתכן שזה אתה חשפתם את פער הגילאים ביניכם, כי אני מניח שאדם מבוגר יותר לא רוצה דברים מסוכנים מאוד בתיק ההשקעות שלו, ואדם, לא יודע אם אתה עשה, אבל בטח אדם בן 30 יגיד מה אכפת לי, שים לי קצת ביטקוין בתיק.
לגמרי.
יפה, חברים.
תודה רבה.
תודה רבה.
כן, כן.
שלום לגילי מליניצקי.
שלום לסמי ואיתן, מה שלומכם?
תודה, תודה.
אנחנו תכף נבדוק איתך, כתבת הנדלן שלנו. אז תשמעי, תוכנית תמ"א 38 הייתה אמורה להסתיים בעצם בשנה הבאה, ופתאום מסתבר שהממשלה החדשה, יותר נכון גם שר האוצר החדש, רוצה להאריך את התוקף שלה בעוד איזשהו פרק זמן, והסיבות הן בעצם מצב שוק הדיור, העובדה שמחירים עולים ושחייבים לייצר דירות כמה שיותר מהר, וזה לא הזמן לשנות תוכניות.
לגמרי. אני אתחיל דווקא במשהו חיובי אחד. אנחנו רואים שלושה שרים, גם את שר האוצר, ליברמן, גם את שר הבינוי והשיכון, שזה תפקידו אלקין, וגם את שרת הפנים שקד, לא מבוהלים מלגשת למשבר הדיור, ומוכנים לדון ולהתעסק ולייצר פתרונות לסוגיה באמת קשה של מחירי הדיור המאמירים, למרות שקודמיהם נחוו, חטפו מכות ונענשו על ידי הציבור, ופה אנחנו רוצים לחזק אותם. סביב תמ"א 38 אנחנו רואים שיח שכבר התחיל בעצם לפני הכניסה של ליברמן לתפקיד, כאשר מבינים שבעצם מצד אחד תמ"א 38 מועד סיומה אוקטובר 2022, אחרי שהבינו, כמו שאמרת, שני דברים גדולים. אחד, שהסיבה של שמה נוסדה בעצם כל התוכנית, שזה חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בפריפריה, זאת אומרת על קו השבר הסורי-אפריקאי, לא ממש משיגה את יהודה, ולכן אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים למצוא פה איזושהי שיטה אחרת, זה לא ממש עובד, אלא זה עובד רק בלב אזורי הביקוש, ומהצד השני ראינו שגם ראשי הערים במרכזי הערים המבוקשות, בהם ערכי הקרקע גבוהים, גם שם לא ממש מעוניינים בתמ"א 38, כי זה מקריס את התשתיות.
אני יכול לספר לך, אצלי באזור שבו אני גר, בנו הרבה דירות בתמ"א 38, כמעט ולא הוסיפו מקומות חנייה, ורחובות שפעם היו שקטים כאלה ונמוכים, הפכו לגבוהים, פחות שקטים, ועם יותר בעיות חנייה.
ומפוקקים.
לא, ובנוסף, אני גם לא ראיתי שצצו באזור, אתה יודע, עוד בתי ספר, עוד גנים, עוד תשתיות סביבתיות.
לגמרי, זה מבלי לדבר על הצרכים הגוברים במבנה ציבור ובמענה של מוסדות חינוך, למשל, שלא מתווספים.
כן, שזו הייתה הסיבה בעצם שהחליטו שתמ"א 38 הגיעה לסוף ימיה, וצריך תוכנית אחרת
להתחדשות
עירונית, שגם נותנת מענה לצורך בשטחים במבנים ציבוריים.
נכון, ובראש ההתנגדות הזאת, זאת אומרת, את המהלך הזה מובילה דלית זילבר, ראש מנהל תכנון, צורה מאוד מאוד אגרסיבית במשך 3 שנים, מנסה לגייס כמה שיותר שותפים, והאמת שגם מצליחה לא לגייס רק את ראשי הערים שאמרנו למה שמחים להצטרף אליה, אלא גם את הקבלנים שאומרים, אנחנו באמת בבעיה, צריכים פה כלי אחר שיאפשר לזה לקרות בצורה קצת יותר משמעותית, באזורים שהם לא רק בלב אזורי הביקוש. אממה, במשך 2 שנים אנחנו רואים מערכות בחירות, 0 תקציבים חדשים למנהל התכנון ובאופן כללי ליוזמות חדשות, והחלופה הזאת שהייתה אמורה להיכנס ולהתהוות במהלך 2 השנים האחרונות, לא ממש מצליחה להתגבש. זאת אומרת, יש איזה שהם עקרונות בסיסיים שקובעת זילבר ותזכיר חוק שמוציא משרד הפנים עוד בימיו של דרי, שמדבר על הגדלת נפחי הבנייה לפי 350% מהזכויות הקיימות, מתייחס להוספת שטחי ציבור, מדבר על בנייה מתחמית יותר ועל מתחמי פינוי-בינוי, ומעודד את הרשויות המקומיות לייצר בעצמם תוכניות חדשות להתחדשות עירונית עם סט של כלים, שמהם אפשר גם להוציא היתרי בנייה.
יפה, אז למה בעצם, לאחר שהבנו את הבעיות, החסרונות, אבל בעיקר את היתרונות, אבל בעיקר את החסרונות של תמ"א 38, ואת הצורך להחליף את התוכנית בדברים תואמים, וגם לפריפריה וגם למרכז, למה פתאום הממשלה החדשה מחזירה את זה?
הכל תקוע. כדי לתאר, להוציא לפועל את שורת הדברים שדיברנו עליהם, אנחנו רואים שצריכים תיקוני חקיקה שאף אחד מהם לא התרחש בשנתיים האחרונות. אנחנו רואים שצריכים תקציבים שיאפשרו תוכניות, נגיד, עם קרקעות משלימות או תכנון מתחמי כזה בפריפריה, וגם לזה אין את התקציבים המתאימים, שבמינהל התכנון מתריעים עליו שוב ושוב ושוב. ומהצד השני, מחירי הדיור הולכים ומאמירים. אנחנו רואים שרשות מקרקעי ישראל משווקת בשנה האחרונה הרבה מאוד קרקעות שייקח הרבה מאוד זמן עד שיהיה אפשר להתחיל עליהם באמת את הבנייה. בנק ישראל מתריע בדיוק על הנקודה הזאת בשבוע שעבר.
רגע, אבל גילי, תני לנו 2 מספרים. אחד, כמה דירות נבנות בשנה במסגרת פרויקט תמ"א 38? ובעצם מה הפוטנציאל? נגיד שיסירו חסמים וראשי הערים ישתפו פעולה וכו'. מה הפוטנציאל? לכמה דירות נוספות אפשר להשיג באמצעות הפרויקט הזה?
בגדול, בנייה דרך תמ"א 38 על כל סוגיה, זאת אומרת, גם חיזוק וגם
פינוי בינוי,
בנייה כן. בדיוק, מהווה משהו כמו 12% מהתחלות הבנייה ב-2020.
שזה בערך 6,000 דירות, סדר גודל.
משהו כזה, אבל אם אנחנו מסתכלים על מחוז תל אביב, זאת אומרת, איפה שהמחירים הגבוהים ביותר, הביקושים החזקים ביותר, גם בתל אביב וגם במחוז מרכז, אנחנו רואים שהנתח של תוכניות התחדשות עירונית כבר מגיע למשהו כמו 30%, שזה משמעותי יותר. וברגע שאנחנו מסירים לגמרי תמ"א 38 ככלי שאפשר לייצר בעוד יחידות דיור חדשות, אז אנחנו משתקים את הבנייה בלב אזורי הביקוש, או חלק ערי מהבנייה בלב אזורי הביקוש, ולא מייצרים איזשהו מענה. וליברמן מבין שזו בעצם הפצצה המתקתקת שאיתה הוא אמור להתמודד, והוא נבחן גם על עליות מחירי הדיור, ובתוך הקונסטלציה הנוכחית מתכנסים השרים ומבינים שאולי צריך לעשות משהו.
כן, ואגב, ואם באמת, כמו שאמרתי, יסירו את כל המגבלות, אפשר לבנות הרבה יותר מנגיד 6,000 דירות בשנה בתמ"א 38?
אז צריך להגיד שאני חושבת שאנחנו נמצאים, זאת אומרת, כן ראינו שנים שבהם היו 14 זה כולל את המתחמי פינוי בינוי הרחבים יותר, אבל ראינו התחלות בנייה שהגיעו ל-14,000 היתרים לבנייה בשנה, לדעתי ב-2019 או 2018, זה פחות או יותר המקסימום, היות זה לא מדבר על מתחמים מאוד גדולים ועל מרחבים משמעותיים, ואנחנו גם רואים את הרשויות, זאת אומרת, ראשי ערים ברמת גן, בגבעתיים, שאומרים, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מוכנים להשתמש בכלי הזה, כי הוא פוגע באזרחים שלנו ובתושבים שלנו לטווח הארוך. אז ברור שצריכה להיות פה חלופה.
כן, אבל ראשי ערים לא רוצים עוד דיירים, הם רוצים עוד משרדים, כי שם הם לוקחים את הארנונה הגבוהה, ועוד דיירים זה עוד צפיפות, אז זה מרגיז את המצביעים נכון להיום, שזה מה שחשוב בסופו של דבר לראש עיר, ששוקל בעיקר וחושב בעיקר על הבחירות הבאות, ואיך הוא נבחר פעם נוספת מצד אחד. מצד שני, צריך לצופף את הערים במרכז בישראל, כי יש מחסור מאוד, מאוד גדול. אתה לא יכול להשיג גם את זה וגם את זה. אבל אני שואל שאלה בסיסית יותר. את מעריכה שהמסרים האלה מכיוון של המשרדים, משרד האוצר, משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון, זה בעצם ניסיון להוריד או למתן או לעצור קצת את עליית מחירי הדיור דרך זה של אוקיי, אנחנו נמשיך עוד קצת את תמ"א 38 וכך יהיה, או לפחות ייפתח מחדש איזשהו ערוץ של היצע?
שזאת האמירה. האמירה היא,
זאת אומרת, זה האקט, צריך לבדוק עכשיו אם המחירים יורדים כרגע.
אנחנו מבינים שאי אפשר לחתוך את העיקרון הבסיסי ביותר בכלכלת הדיור, ואי אפשר לפגוע בהגדלת ההיצע. חייבים לייצר עוד היצע, וברגע שאנחנו חותכים את זה, גם אם מדברים רק על ה-12% האלו, ל-12% משמעותיים, במיוחד באקלים, שבו מחירי הדיור בחודשים האחרונים עולים בקצב של 5.5%, זה משמעותי.
כן, גילי, תגידי לסיום, קבלנים אוהבים את פרויקט תמ"א 38?
צריך להגיד שהקבלנים הם גורם הלחץ המרכזי שיושב עכשיו לפתחו של ליברמן והשרים הרלוונטיים, בעיקר כי הם רוצים, הם תקועים, ברגע שהתוכנית הזאת הולכת להסתיים, הרבה דברים, הרבה פרויקטים שהם מנסים להניע, ולוקח גם הרבה זמן לאסוף את החתימות של הדיירים, ולרוץ את הליכי התכנון. אז הם כבר היום, למרות שהתוכנית אמורה להסתיים רק עוד שנה וחצי, יושבים כבר עם ידיים כבולות, אז הם מפעילים הרבה מאוד לחץ. מהצד השני, צריך להגיד שגם בהתאחדות הקבלנים, לוחצים מאוד על מציאת חלופה, שתהיה קצת יותר משמעותית, מהפתרון שתמ"א 38 נותן, שהזכרנו מקודם כבר את הכשלים.
כן, יפה. גילי מליניצקי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם, להתראות.
שלום לרן לבנה.
שלום, מה שמכם?
תודה, מנכ״ל קרן רמון. אנחנו רוצים לדבר איתך על טיסות לחלל מכמה סיבות. קודם כל, כי אתמול אנחנו מבינים שאוניברסיטת החלל הבינלאומית, ומסתבר שיש בכלל דבר כזה, הודיע שהיא תפתח קורס בישראל. אז נרצה לשמוע ממך איך מתקבלים לקורס, כמה זה עולה ומה זה מזכה אותך. אבל בפועל אנחנו רוצים לדעת כמה יעלה כרטיס בחללית של אילון מאסק, ג'ף בזוס או ריצ'רד ברנסון.
זה יותר קרוב ממה שאנשים חושבים. זאת אומרת, כשמדברים על החללית של ג'ף בזוס, על הניו שפרד, שמעלה אותך בעצם ל-100 קילומטר, ואתה יכול, אמור להיות מסוגל לרחף 15 דקות, ואז לחזור, אז מדברים על זה שהמחירים אמורים לרדת לסדר גודל של כמה אלפי דולרים. שזה לא זול, אבל אתה יודע, כשלוקחים את הילד לטיול בר מצווה לברצלונה נגד ריאל מדריד, זה בסדר גודל של המחירים האלה.
תשמע, שבוע ברודוס כרגע עולה כמעט 20,000 שקל למשפחה.
כן, כן. לא, אחת האנקדוטות המשעשעות, על הטיסת בחורה, הוא עשה איזשהו טריק של PR, פתח את זה לבידינג, לכל מיני אנשים עשירים שיציעו, ויצא לי לדבר עם בחור מאוד מאוד עמיד, שגם תורם לקרן בארצות הברית, והוא כאילו אמר, תקשיב, שמתי על זה $2 מיליון, ואני מוכן לעלות עד ל3. ותוך כדי השיחה, הוא קורא איזשהו ציוץ בטוויטר, שג'ף בזוס הודיע שהוא טס בעצמו, ואז הוא אמר, טוב, אז אני לא אטוס עכשיו. שאלתי אותו, למה אתה לא טוס עכשיו? הוא אמר, כי עכשיו זה הופך להיות כמו ארוחת צהריים עם וורן באפט. אני מאמר שזה יגיע לסדר גודל של $10-15 מיליון, ואני לא מוכן לשלם את זה.
אבל איך זה עובד? כל מי שמשלם יכול לטוס לחלל, או שצריך קצת למידה, קצת ידע, קצת לדעת מה לעשות שם?
צריך להבדיל בין הטיסות התת-מסלוליות למסלולים נמוכים, אצל ריצ'רד ברנסון ובזוס, שכנראה תהיה איזושהי הכשרה, אבל אין כאן איזשהו משהו שהוא, זה גם משימות שהם תיירות.
לא צריך לעבור הכשרה בנאסה של כמה חודשים טובים?
לא, לא, לא. זה יהיו כנראה איזשהם כמה סימולציות לפני, אבל זה הרבה יותר פשוט. לבין משימות לתחנת החלל הבינלאומית, שזה מה שאיתן סטיבה הישראלי השני בחלל עושה, שזאת משימה שהיא כבר, היא שונה. הוא גם לא, מבחינה מילונית, הוא לא נחשב לתייר החלל, אלא אסטרונאוט פרטי. זה משהו שהוא שונה בגלל האופי של המשימה שלו. כשאתה שואל מה ההבדל בין תייר לבין אסטרונאוט, אז אם טסתי לארצות הברית כדי לתייר, אז אני תייר, אבל נסעתי לנסיעת עבודה, ו-70-80% מהזמן שלי אני מקדיש לעבודה, למצב טכנולוגיה, אז אני...
אם טסתי רק עד 100 קילומטר, על פי המתווה שתיארת עכשיו, שזה כמה דקות בעצם של כמעט חלל, אבל לא בדיוק...
קפיצה קטנה לחלל.
עם תחושה אמיתית של חוסר משקל, ומיד אני חוזר, אני כבר לא יכול אחרי זה לספר במסיבה שאני אסטרונאוט מדופלם.
אתה יכול לספר גם שאתה אסטרונאוט אם אתה קצת ריחפת בבית.
כן.
אבל אני מניח שישנו את ההגדרות אוטוטו. מישהו עוקב אחרי תעשיית החלל, היא אחת התעשיות הכי מרתקות בעולם היום. תחשוב על תעשייה שכל ה-value chain שלה, מהאופן שבו מייצרים לוויינים, משגרים אותם, משתמשים בדאטה, מתפעלים אותם, כל החוליות של שרשרת הערך השתנו בעשור האחרון, תעשייה שעברה הפרטה, ועד עכשיו היו שני ורטיקלים בתוך התעשייה הזאת, שהיו עדיין שייכים למדינות, שעדיין נשלטו על ידי מדינות. אחד זה חקר החלל, עדיין אנחנו לא רואים חברות פרטיות שמשגרות טלסקופי חלל לדוגמה, או מתכננות לחקור את, לא יודע, כוכב הלכת נוגה. והדבר השני, שנשאר עדיין בשליטה של ממשלו, זה הנושא של טיסות מאוישות. זאת אומרת, עוד לא ראינו חברות פרטיות שולחות אסטרונאוטים פרטיים. אנחנו הולכים לראות את זה ב-2022, במשימת רקיה, וגם באיזושהי משימה לפני כן שספייסיקס מקצה, ויש כאן סימן שאלה מאוד מאוד גדול.
אבל תאמר לי, זה לא קצת בלוף כל הסיפור הזה, זאת אומרת, האם זה בעצם לא הפרטה, הוצאה למיקור חוץ של מה שהיה נעשה קודם על ידי נאסה? זאת אומרת, אוקיי, אילון מאסק בחברת ספייס איקס, שולח טילים של נסיעת חלקי חילוף וכל מה שצריך לתחנת החלל הבינלאומית, אבל פעם זה היה נעשה על ידי נאסה באופן ציבורי רגיל, ועכשיו זה נעשה בחוזה חיצוני. מה זה משנה בעצם? עדיין אין פה כספים, נקרא לזה מסחריים.
קודם כל, אתה צודק ואתה לא צודק. קודם כל, כן, חד משמעית. אילון מאסק, שהוא זוכה במכרז של נאסה, הראשון שלו, זה מכרז שאומר דבר מאוד פשוט. אנחנו היום משגרים בעצמנו, באמצעות משגרים שבונים לנו קבלנים, אנחנו רוצים להפסיק לבנות חלליות, ואנחנו רוצים לקנות אצלך, מה שנקרא, כרטיס קרגו, שתשלח 4.5 טון או 5 טון לתחנת החלל הבינלאומית. אבל מה שמעניין כאן זה ש... נאסא מראש עיצבו את המכרז הזה כך שהמשגר של מאסק ומשגרים אחרים יהיו מה שנקרא multi-purpose use. הוא לא יוכל רק לשלוח באמצעות המשגר הזה. הם מינו לו למעשה בנייה של משגר שגם משמש לשליחה של מטענים לתחנת החלל הבינלאומית, אבל גם מאפשר לו לשלוח לוויינים לכל מיני מסלולים. והדבר הזה למעשה יצר מצב שבו עלויות השיגור מאוד מאוד ירדו, וחסם הכניסה העיקרי, או אחד מחסמי הכניסה העיקריים לכניסה לתעשיית החלל, פשוט התרסק. תחשוב על זה שלוויינים קטנים, מי שנמצא בתעשיית החלל, כל הזמן מדברים כמה לוויינים קטנים וכמה שהם חכמים ואיזה יופי והלוויינים קטנים. לוויינים קטנים, ננו לוויינים, היו קיימים מסוף המילניום הקודם. מתחילת המאה ה-21 כבר שיגרו ננו לוויינים, אבל עלות השיגור הייתה כל כך גדולה, שלא היה טעם למשקיעים להשקיע בחברות של לוויינות זהירה.
אתה מזכיר לי אגב נהגי מוניות, שכשאתה נמצא על המונית, אז הוא אומר, אכפת לך שאני אקח פה עוד בן אדם, או אכפת לך שאני אוריד פה רגע איזה חבילה, כלומר, על הדרך לעשות עוד כמה משימות, וככה איכשהו להפוך את המשימה לרווחית יותר.
לחלוטין, לוקחים את זה בעצם ללבל הנוסף, אתה יודע, החללית בראשית שילמו, עוד פעם זה לא פורסם, אבל הם שילמו הערכות מדברות על סדר גודל של 15 מיליון דולר על השיגור שלהם. זה מחיר רצפה. והסיבה שזה מחיר רצפה היא שהם חלקו את השיגור שלהם עם עוד שני לוויינים, על משגר של חברה מסחרית. עכשיו אני לא צריך להסביר למה המגזר הפרטי עובד בצורה הרבה יותר יעילה מהמגזר הציבורי בפודקאסט הזה, אבל מה שקרה כאן זה שאנשי המדיניות הציבורית בנאסה הבינו בצורה מאוד מאוד טובה שהם צריכים, מה שנקרא, לייצר אקוסיסטם של חדשנות ושל יזמות, והמהלך הזה שבו הם פתחו את השיגורים לחברות פרטיות, והם למעשה הפסיקו לקנות משגרים ועברו לקנות מטען, מה שנקרא, במקרה שלנו של הטיסות המאוישות הם ממש קונים כרטיסי טיסה ולא קונים את החללית עצמה, הדבר הזה פתח אפשרויות שהן חדשות לחלוטין.
כן, בוא רגע נדבר שנייה על אוניברסיטת החלל הבינלאומית שפותחת קורס חלל בישראל. מה ילמדו שם?
חלל? הקורס הזה נועד, הוא קורס אקזקיוטיב. אני גם, למען הגילוי הנאות, אני גם בוגר שלו. עשיתי אותו בשטרסבורג. יש קורס, אוניברסיטת החלל הבינלאומית, זה המוסד הכי יוקרתי היום בעולם להכשרות בתחומי החלל. יש בין הבוגרים אסטרונאוטים וראשי סוכנויות חלל ויזמים שמרוצפים בכל העולם. יש גם מנגנון מדהים של נטוורקינג שמאוד עוזר לך.
אבל מה אני אדע לעשות אחרי שאני אשתתף בקורס?
הקורס הזה הוא קורס מאוד תמציתי, 4.5 ימים. יגיעו לכאן לארץ טובי המומחים בעולם, בכל תחומי החלל, ולמעשה ייתנו לאנשים שרוצים לעשות את צעדיהם הראשונים בתעשייה הזאת או בשוק הזה, את הבסיס. החל ממסלולים של לוויינים, תקשורת, שימוש ב-AI בתוך לוויינים.
אתה לא יוצא אסטרונאוט מהקורס הזה.
לא. הקורס גם דרך אגב הוא לא נועד לסטודנטים. זאת אומרת, הוא נועד לאנשים, אנחנו צופים שבעולם מי שלוקח בו חלק בדרך כלל זה או יזמים סדרתיים שרוצים ללמוד קצת על התעשייה, או קרנות השקעות, או חברות הייטק שפתאום רוצות להיכנס לתוך התעשייה הזאת. דרך אגב, מאז שפרסמנו בדמרקר אתמול את הכתבה, אז כבר פנו אלינו בדיוק מהקהלים האלה. זה קורס שהוא מוגבל, הוא אקסקלוסיבי, פחות או יותר 25 אנשים, שיאפשר לנו גם לנטוורקינג מאוד מאוד טוב עם המרצים, ויגיעו אליו אנשים, אני מאמין, איך הם אמרו לי ב-ISU, מהאגן המזרחי של הים התיכון.
האסטרונאוטים בפוטנציה קוראים דמרקר, אז למדנו משהו, אבל כשאני מסתכל שדווקא אנשים כמו אילון מאסק, אני לא יודע מה, השיר מספר 2 או 3 בעולם, ג'ף בזוס השיר מספר 1 בעולם, וריצ'רד ברנסון, שאגב ראיתי ביום שישי שהמניה שלו, וירג'ין גלקטיק, זה שהוא גם הוא שולח אנשים לחלל, קפצה בכמה עשרות אחוזים עקב איזשהו אישור של רשות, אני לא יודע אם זה רשות חלל או רשות טיסה אמריקאית, זה שדווקא הם מובילים את התחום הזה, נסה לנתח לי את זה, זה עניין של אגו של מיליארדרים שעושים תחרות בין אחד לשני, או שהם באמת חושבים שיש פה ביזנס יוצא דופן, כי נכון לעכשיו הם בעיקר השקיעו כסף ולא ראו תשואה על הדברים האלה.
קודם כל, כן, באחוזים, כשבדקו, היה איזשהו מחקר שלקחו את הפורבס 100, ובדקו בכמה מהם שלהם מיזמי חלל, והיה אחוז יוצא דופן. ממש כמו 40 או 50 אחוז. אז כן, חבר'ה, איך אומרים, ג'ף בזוס, שמעתי את פיטר דיאמנטיס פעם, הוא אמר שהוא פגש את ג'ף בזוס באוניברסיטה, והוא אמר, אני מקים עכשיו את אמזון כדי להיות מאוד עשיר, ואז אני אקים חברת חלל, כי זה החלום שלי.
כן, ואז הוא קנה גם עיתון, כי יהיה לו עוד חלום.
כן, כן. זה אני לא בטוח שזה היה החלום שלו, אבל בסדר. כן. אבל תשמע, כשאתה מסתכל על האנושות בעוד 100-150 שנה, אז אתה יודע, מאוד קל למפות מגמות מקרו, וברור לכולנו שיהיו יותר אנשים, אז צריך להשקיע באגריטק ובפודטק, צריך לדאוג לבריאות, אבל בסוף, כשאתה מסתכל, לא רק 150 אלא 1,000 שנה או 2,000 שנה קדימה, אז ברור לך היום שאתה צריך להשקיע בחלל. כן. עכשיו, כסף, האם הם רואים את זה או לא רואים את זה, אני מזכיר לך שאמזון, תגידו לי אתם, כמה שנים היא הפסידה כסף?
הרבה.
וכשאילון מאסק מדבר על סטארלינק, על הקונסטלציה של התקשורת שלו, אז הוא תמיד מאוד מאוד צנוע, והוא אומר, אנחנו לא רוצים שהיא תפשוט רגל. ובסופו של דבר יש 3-4 מיליארד אנשים שלא מחוברים לאינטרנט, במהירות מהירה. כן. אני לא מדבר על אפריקה. במרחק של 2.5 נסיעה מהסיליקון ואלי, אין אינטרנט מהיר.
יפה. רן לבנה, אנחנו נסתפק בדברים האלה.
טוב, תודה.
תודה רבה לך.
תודה, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
ותודה רבה גם לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.